יש בדברי האגדה, יש קטע של אסתר מן התורה מניים, המן מן התורה מניים, ומרדכי מן התורה מניים. מרדכי מן התורה מניים שנאמר, ואתה קח לך בסמים ראש מורדרור, ומתרגמינן, אנחנו מתרגמים מרדכיה. זה הרמז של שמו של מרדכי בתורה. אבל זה למדנו כבר, למדנו בשיעורים הקודמים. מורדרור, מרדכיה. מורדרור, הוא הסביר שהמלכות תהיה בת חורים, שאדם לא ישעבד את המלכות שלו לתאוות שלו, כשהוא ישתמש במלכות רק לכבוד שמיים. זה המושג של מורדרור, וזה הסוד של מרדכי. מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, הוא מלך, אבל למה? בגלל שהוא יהודי. אמרתי לכם, הוא יכל להגיד שהוא לא קורע בגלל שרק העבדים היו צריכים להשתחוות והשרים לא היו חייבים להשתחוות. כך הוא יכל לומר. במקום זה הוא אמר את האמת שהוא לא קורע ומשתחווה בגלל שהוא יהודי. זאת אומרת, יש לי מלכות, אבל המלכות שלי היא מלכות השם. זה מורדרור, שהמלכות, מור, זה לשון מלכות, מרות. המרות היא משוחררת. מה פורש משוחררת? היא לא משועבדת לשום גורם זר. היא משועבדת להשם, זה לא גורם זר. זה עניין של מרדכי. אחרי אסתר מן התורה מניים והמן מן התורה, אז על המן כתוב שם, אתם יודעים מה כתוב בגמרא על המן? המין העץ. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. זאת אומרת, זה שיש מציאות בעולם של עמלק, שזה המן ומזרע עמלק, השורש זה חטא צדד. אם לא היה התחלה, תודה, אם לא היה התחלה של חטא צדד, אז לא היה מסתבך ירידה כזאת שמגיע עד עמלק ועד המן. אבל אסתר מן התורה מניין, מה כתוב על אסתר? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, והיה לאכול ומצאוהו רבות רעות וצרות, ואמר הלא כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. וזה אסתר מן התורה מניין. זאת אומרת שבזמן של אסתר בני ישראל היו בהסתר אסתיר פניי, היו בהסתרה גדולה. עכשיו כאן הוא בא להסביר בכל הקטע הזה מה המשמעות של הסתרה והסתרה כפולה, אסתר אסתיר. הוא מסביר את זה בשני אופנים, אני מקדים מראש, הוא מסביר את זה פעמיים בשני אופנים, ובעצם יש שלוש אופנים, רק על אופן אחד הוא בחר לא לדבר פה, הוא מדבר על זה במאמרים, בדרושים אחרים, בתורות אחרות. הדבר הפשוט של הסתרה זה לא בידי אדם. הסתרה, הקדוש ברוך הוא מסתתר. הקדוש ברוך הוא מסתתר במציאות, הוא משאיר לנו עולם גשמי, העולם מתנהג בדרך הטבע, ואנחנו לא מזהים את המציאות האלוקית בתוך העולם. ובזה אין מה לדבר, כי זה לא שייך לעבודה שלנו. זה פשוט כך. אבל יש עוד סוגים של הסתרה, שלמשל, השקפת עולם שכולה כפירה, או עבודה זרה. כל קרצה בזה, זה הסתרה. זה הסתרה בהשקפה, במוח. ויכול להיות שם שההסתרה עצמה מוסתרת. איך ההסתרה מוסתרת? שהבן אדם כבר לא מרגיש שמשהו לא בסדר. זאת אומרת, העולם החסר אלוקים שלו, הוא כבר מסתבר לו טוב. כן, זה עולם חסר אלוקים, אבל זה בסדר. כבר שום דבר לא מפריע לו בעולם חסר אלוקים. הוא כבר לא צועק איפה אלוקים. איפה אלוקים היה בשואה, איפה אלוקים היום, איפה הוא... אין אלוקים, גמרנו. וזה בסדר לו. עכשיו, על שני הדברים האלה, כל מה שנוגע לאפיקורסות, לאתאיזם, ודברים כאלה, הוא מדבר במקומות אחרים. יש לו תורות על זה. פה הוא מדבר על שני דברים שהם שונים. יש עוד שני סוגי הסתרות. יש סוג אחד של הסתרה, שהסתרה בהתנהגות. בן אדם מתנהג כאילו שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותו. למרות שמדובר עכשיו על אדם מאמין, הוא מאמין, הוא מאמין שהתורה ניתנה בסיני על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהתורה היא אמת, הוא יודע שהתורה שיש אצלנו עכשיו היא תורת אמת. הוא לא חושב שמישהו שינה אותה לאורך ההיסטוריה. אבל בפועל הוא מתנהג כאילו שהשם לא רואה אותו. למה זה? זה סוג של הדחקה. כמו שיש בפסיכולוגיה לומדים על הדחקה. מכירים את הביטוי? אז כמו שבן אדם לא מפחד פחד מוות מהמוות שעתיד לבוא. בוא נגיד ככה, בוא נגיד שיגזרו עלינו עונש מוות בעוד 50 שנה. יהודי בגילי יקבל פתק מבית משפט שבעוד 50 שנה אני משליף, אני שם שם סכום, משחררים אותי בערבות, בעוד 50 שנה מישהו יהרוג אותי. אז קוגניטיבית אני אצחק. כי בעוד 50 שנה אני כבר ב-59, אז בכמה אני אהיה בן 109? סתם אני כבר לא יחיה אז. כן, זה ככה... אבל הכל יכול להיות, אבל זה לא יטריד אותי. אבל על כל פנים הייתי שמח אם אני אקבל בדואר למחרת סליחה, זה היה טעות, לא אליך התכוונו. למה? כי זה מעיין. אבל זה שאני הרבה לפני זה ייתכן שאני כבר לא אהיה, מה קורה עם זה? היות שזה שגרתי וזה ממש מפחיד, אז אני מדחיק את זה. יש אנשים בגיל 70, 80, 90 שעוד יש להם תוכניות מכאן ועד הודעה חדשה, מחליפים דירות, הופכים את העולם ומה? לשם מה? מה קורה? מה? אבל זה הטבע. אין דבר יותר נסתר מיום המוות, זה הדחקה. כמו שיש הדחקה כזו, יש גם הדחקה, היא כתובה באיוב, בתנ"ך. אימתך אל תבעתני, הסר ידך ממני. כאילו, שחרר אותי. אני לא יכול לסבול את הנוכחות שלך, זה יותר מדי בשבילי. אני מדחיק את זה, אבל אני לא מרגיש. ואחרי שאני הדחקתי את זה, זה עובד בפנים, אז אני באמת לא מרגיש. אני מרגיש, אני משוחרר. אבל אני יודע שהדחקתי משהו. זה נקרא בלשון הגמרא, עבר ושנה נעשה לו כהתר. אדם עשה עבירה, ואחרי זה עושה עוד פעם את העבירה, עכשיו זה כבר, אני כבר רגיל, גמרנו. אבל בכל אופן מפריע לו משהו. מה מפריע לו? כשהוא מתחיל לעשות חשבון את ההיסטוריה שלו, אז הוא עושה דבר, עושה דבר כזה. פעם, לפני 20 שנה, אם היה בא לידי עבירה כזאת, היה טוב טוב כואב. היום תראו לאן הידרדרתי, אני עושה דברים כאלה וזה לא כואב לי אפילו. אז זה כואב לו, למה זה לא כואב לו? אז הוא עדיין תחת הסתרה אחת. מה יהיה אם גם זה לא כואב לו? זאת אומרת, הוא ממשיך לחתור. אז שום דבר, כבר לא כואב לו שלא כואב לו, זה בסדר גמור. אז הוא תחת שתי הסתרות. זה אופן אחד שהוא מסביר, וזה נראה עוד כמה שורות יותר מאוחר. אז דיברנו על הסתרה אחת, דיברנו שזה לא נלמד פה בפנים, שזה במישור ההשקפתי. יש הסתרה במישור המעשי. אבל יש, אם זה הוא מתחיל כאן את הדיון, יש משהו שהוא הכי חזק, זה הסתרה בלב. הסתרה בלב. מה זה עניין של הסתרה בלב? תגידו לי אתם, מה נסתר בלב?
הרגשות.
הרגשות, נכון. איזה רגשות כואב לנו שהן נסתרות בלב שלנו?
אהבה.
איזה אהבה? יש דברים שאני אוהב, יש דברים שאני לא אוהב. אם אני לא אוהב משהו, לא אמור לי לחוב לי הלב.
אולי אהבה שתאמת את הטעם שלה, פתאום היא נעלמת, אז אולי יש איזה...
זאת אומרת, במילים, נכון, זה נכון, זה מאוד נכון. אם פעם הרגשתי, זה לא אהבה שאני אהבתי, זה אהבה שאהבו אותי. הרגשתי, כן, או להפך, או הרגשה של אהבה שאני אהבתי. ועכשיו הפכתי להיות כל כך גס, שאני כבר לא אוהב יותר. אני נרדמתי. אפשר לראות את זה באהבה שהשם אוהב את בני ישראל. כשיש געגועים, זה הסתרה עדינה. געגועים זה לא הסתרה כל כך. געגועים זה קשר. אבל כשהגעגועים נפסקים, ואני לא מבין מה קרה לי שהפסקתי להתגעגע, זה מטריד אותי למה אני לא מתגעגע יותר. פעם הייתי, יש פסוק בתהילים, כל הזמן יש לי זה בראש ואני לא שם לב. זכרתי ימים מקדם, הגיתי בכל פועליך. מוכר הפסוק הזה? מה פשט שם? אני זוכר את הימים הקדמוניים, מה אני זוכר, מה קרה בימים הקדמונים? הפועל, פועל שאתה פעלת, בראת את העולם, קראת את הים, זה הפשט הפשוט. יש פשט חסידי, פירוש חסידי לעניין. זכרתי ימים מקדם, הוא לא מדבר על היסטוריה של לפני 4,000 שנה. זכרתי ימים מקודם בהיסטוריה הפרטית שלי. מה הייתי עושה לפני 20 שנה? הייתי הוגה בכל פועליך. למה הפסקתי? למה היום אני לא הוגה בכל פועליך? אני זוכר שפעם הייתי הוגה, פעם הייתי מתגעגע אליך, עכשיו כבר לא. אז הוא באמת לא מתגעגע, אבל כואב לו הלב. ואותו דבר באהבה, אותו דבר באהבה שהשם אוהב אותנו. ילדים מרגישים הרבה יותר שהשם אוהב אותנו. עד שפעם לא מסתדר להם משהו במשחק, אז אומרים היום השם לא אהב אותי.
זה יכול להיות יותר...
מה, מה?
זה אולי יותר קשה מה... זה שלמדתי
בו. ודאי, זה הרבה יותר עמוק.
לא, כי מעשים בפעם זה דבר יותר רחוק,
כי לא תעשה
כל כך מהר.
נכון, נכון. זה, את הפנימיות מפסידים הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם. סיפרתי לכם את הסיפור עם שתי התרנגולות. אתם זוכרים? זוכרים או לא זוכרים? מה? כן, זוכרים. אני מספר את זה כדי שיזכרו, לא כדי שיבינו. זה לא מוסיף בהבנה שום דבר. ובן אדם בא לשוק, מרים לו תרנגולת, והוא אומר, הוא רוצה יותר גדולה. ואז למוכר כבר לא נשארו תרנגולות, אז הוא נכנס למחסן, עושה סיבור, הוא מוציא את התרנגולת, את אותה תרנגולת, ושם על המשקל, ואומר שזה יעלה יותר יקר. ואז הקונה אומר, אתה יודע מה, תביא את שניהם. כן. אז אני סיפרתי זה בכוונה, כדי שתזכרו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו כל הזמן, אומר, תביא את שניהם. הוא אומר, תביא גם את הלב וגם את המעשים. המעשים לבד, את הלב אתה שומר לעצמך, זה לא הכוונה. וכשאתה רק את הלב ואת המעשים, אתה אומר, זה גם לא הכוונה. צריך את שניהם, צריך לתת להשם את שניהם, ובכל אחד מהם יש סדר של הסתרה. ואחר כך יש הסתרה שבתוך הסתרה. מה זה הסתרה שבתוך הסתרה? כשזה מפסיק לכאוב. כשמפסיק לכאוב לי, למה אני לא מתגעגע? עכשיו, בכל רמה של הסתרה זה די קשה למצוא, די קשה להוריד אותה. אבל כאן, רבי נחמן הוא הפסיכולוג של החסידות, כמו שאומרים. אז הוא נותן דרך. הוא נותן דרך איך אפשר לפוצץ את הבלון הנפוח הזה של ההסתרה, אפילו של הסתרה שבתוך הסתרה, שזה לא צריך לקחת 60 שנה לצאת מזה. זה לא דרך של סדר והדרגה. זה דרך של ממש כמו שמפוצצים בלון. עם דקירה וכל הסיפור הזה לא היה.
ההסתרה השנייה, איך
שחושבים
עליה,
כבר לא הסתרה. נכון. איך שמזהים אותה, אז זה כבר פחות. אבל עדיין, זאת אומרת, יכול להיות למשל שבמישור ההכרתי זה עבר, אבל בלב עדיין זה נשאר. כואב לי במוח למה אני לא מתגעגע, אבל הלב שלי עוד לא כואב. ובלב יש לי הסתרה שלי תוך הסתרה. אותו דבר במעשה. במוח אני מבין שאני במקום לא טוב, אבל זה עדיין לא דוחה אותי. חיסטם יהודי ששומר מצוות, אני לא יודעת לקרוא בשבת. הרעיון הזה דוחה אותו. מה יהיה אם פתאום? הוא פתאום מרגיש שזה לא דוחה אותו. אז גם כשזה כואב לו, למה זה לא דוחה אותו? אבל זה, אם זה לא כואב לו בלב, אם זה כואב לו בשכל, ובלב טוב לו עם זה, הוא אומר, טוב שזה לא כואב לי, כי אז אני באמת יכול להדליק. אם זה היה כואב לי, אולי לא הייתי מדליק. אז הוא בהסתרה שבתוך הסתרה. גם במעשה וגם בגעגועים, גם בלב. על כל פנים, אז בוא נראה עכשיו. יש כאן, בתוך הסגנון, בתוך הלשון של הספר, אחרי שדיברנו את כל זה, אפשר לקרוא בפנים. כי יש שני הסתרות. וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. יש לך ספר?
לא, אבל אני
ארשום את זה. אז תראי, זה נון וב, עוד גימל. עוד גימל בדפוס הזה זה הקטע בתוך עוד גימל, יש הרבה קטעים, זה 1, 2, 3, 4, 5. הקטע השישי בדפוס הקטן, אני לא יודע איך זה מחולק בדפוס הגדול. לא יודע, יכול להיות שבדפוס הגדול זה מחולק פחות. זה תורה מדבר עוד גימל. כי יש שתי הסתרות. כשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. קשה למצוא אותו, אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור. מדוע? כי זה כואב. כשכואב לי, יש לי מוטיבציה לשנות את המצב. עד שימצא אותו יתברך. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דהיינו, שהסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, הכל בסדר. אז אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מה השם יתברך. הוא לא יודע שצריך לחפש משהו, לא חסר משהו ממנו. וזו בחינת ואנוכי אסתר אסתיר. מה פירוש אסתר אסתיר? היינו שאסתירה הסתרה. שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. ואזי בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך. כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. כי הסתרה בעצמה נסתר. וזה הוא מדבר במישור הרגשי. אחר כך הוא חוזר על זה עוד פעם, הוא מזכיר, עבר בשנה, הבן אדם עושה עבירות. אבל פה הוא מדבר במישור של הרגש. שהשם נסתר מהלבבות שלנו. איך אנחנו אומרים, קרוב אתה בפינו ורחוק מכליותינו. צעקנו בפינו, חטאנו, עיקש וקטלתו ליבנו. שמסתכל באנשי אמונה עבדו, אצל אשכנזים אומרים את זה רק ביום כיפור. ספרדים אומרים את זה כל שני וחמישי. יש פיוט שזה קטע בתוך הפיוט, העניין הזה של בסדר, עם הפה הכל בסדר, אבל בפנים, בפנים, הכל סגור. ועד כדי כך הכל סגור, שלפעמים שום דבר, אפילו זה כל כך סגור שאני אפילו לא יודע. זה סגרו דלת, ועל זה שמו רשת עם טיח. איך תדע שהיה פה דלת בכלל? בסך הכל לפתוח את זה, זה לתפוס חזק, לתת כמה מכות עם איזה בלטה, ולהוריד את הטיח מהרשת, ואז לדפוק את הרשת ולעשות, לתפוס את הרשת ולמשוך חזק עם היד, וכל הדבר הזה יורד, ואז אני פשוט פה, הדלת לא נעולה אפילו, אבל אני לא יודע שיש פה דלת. עובדים עליי.
מה שנקרא המצוות אנשים מלומדה?
המצוות אנשים מלומדה זה אפיון של הסתרה שבתוך הסתרה. מצד הלב, מצד המעשים הוא עושה מה שצריך לעשות. מצד הלב הוא בסדר גמור. המשפיע שלנו אמר בישיבה, הוא אמר שיש, היה לו ביטוי כזה מאוד חריף, אסור לחזור על זה הרבה, על ביטויים כאלה. זה ביטוי כאילו מקוץ. הוא אמר, יהודי יכול לשבת 500 שנה בגן עדן ולא לדעת מה זה אלוקות. לכאורה, מה זה? זה לא יפה להגיד ככה. אז הוא הסביר, כשבן אדם כל החיים שלו עושה את הכל רק בחיצוניות, אז השכר שהוא מקבל זה גם רק בחיצוניות, הוא מאוד נהנה, הכל טוב, יש לו השגות עליונות, אבל לעולם ועד זה בחיצוניות. את מה שהוא היה אמור לדעת לפי המדרגה שלו, הוא יכול לא לדעת עד שהוא לא יבוא עוד פעם להתעכן ויעבוד על הפנים. יכול להיות גם מציאות הפוכה, שבן אדם עובד רק על הפנימיות והוא לא רוצה לתקן את החיצוניות, ואז חסר לו. צריך תמיד לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם. זה הנקודה, כל החיים ככה. אנחנו אוהבים לרקוד על רגל אחד, זה יותר קל כנראה. אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, כאן הוא נותן את הדרך איך להיפטר מהמצב הזה. אפילו בכל ההסתרה, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. קודם כל, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך, כי בעל ידי חיותו לא היה לו קיום כלל. הוא מתכוון כאן שום דבר. שום דבר זה שום מצב. גם מצב רוח זה דבר. אם בן אדם נמצא במצב נפש של הסתרה שבתוך הסתרה, בתוך זה חייב להיות הקדוש ברוך הוא, הוא מקיים את הדבר הזה. ועל כן בוודאי בכל הדברים ובכל המעשים ובכל המחשבות מלובש שם השם יתברך כביכול. ואפילו אם חס ושלום עושים דבר עבירה שהוא שלא כרצון השם יתברך, השם לא רוצה שאני אבחר לעשות עבירה, עם כל זה בוודאי יש שם חיות השם יתברך. אך שהוא בעלם הוא צמצום גדול. זה כתוב בערמה, כלומר את זה בעריכות בתומר דבורה, אומר שאיפה אפשר לראות הכי הרבה שהשם מואר לחפיים? איך אנחנו מסבירים את דרך כלל היחד שהוא מחכה לנו, שהוא מחכה לנו שנחזור בתשובה. הוא לא מעניש מיד, הוא מחכה שנחזור בתשובה. יש ערך הפיים יותר גדול מזה, איך אומר הרמק. ערך הפיים האמיתי זה שברגע שבן אדם חוטא, איך הוא חי באותו רגע? מי מחיה אותו? מי נותן לו כוח לחתור? מי נותן לו כוח? השם נותן לו כוח לחתור. אז זה ערך הפיים. למרות שהוא עושה הפך את צו השם, אבל ודאי שמוסתר שם חיות השם נדבר, איך הוא יכול לחתור אחרי זה? והתורה היא החיות של כל דבר. ממה העולם נברא? מעשרה מאמרות שבתורה. נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, אפילו מחשבה, דיבור ומעשה של עבירה, חס ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה, אך שהוא בהלם ובצמצום גדול בבחינת הסתרות. עכשיו, מה היצא לזה? איך אפשר לגלות את ההסתרה? תגידו אתם. איך אפשר לגלות את ההסתרה?
לרצות
לגלות אותה. מה עוד?
אולי דרך התודעה דווקא.
נכון, שמה התודעה? מה לדעת? לדעת שמה?
לדעת שיש הסתר, ואז לחפש אותו.
נכון, זה דרך אחת. קודם כל לפרק את ההסתרה שבתוך ההסתרה, לדעת שיש הסתר. כמו שדיברנו על השלטים עם הילד הקטן, לדעת שזה רק שלט. תחנת ביניים זה עדיין לא תחנה סופית. זה נכון, אבל יש עוד דרך. ללמוד תורה, נכון. אבל עם איזה תודעה ללמוד תורה? ברגע שלומדים תורה מחסלים את כל ההסתרות, אבל אף על פי כן יכול להיות שבן אדם ילמד תורה. יש פרופסור באוניברסיטה שהוא כתב חיבור על שער האיכות והאמונה, הרבה יותר יפה מה שהרבה יהודים טובים חסידים שכתבו, והוא נשאר פרופסור, הוא לא גידל זקן ולא התחיל להניח תפילות, והוא נשאר עם כל ההסתרות. הוא נשאר, אז איך זה? הוא למד תורה
הלבן.
מה?
בתוך
הלבן. זהו, אז זה נכון, זה בדיוק דיברנו. הוא אמר קודם שללמוד תורה צריך, כמו שאלת הבן החכם שהוא שואל מה, חן הבן שואל מה, הוא אומר מה העדות, מה החוקים. הוא תלמיד חכם, אצל יהודים קוראים לחכם בשם תלמיד חכם, הוא לעולם ועד תלמיד, הוא לומד תורה בבחינת מה, ככה הוא אומר. אנחנו קורא לזה בחינת מה, הוא לומד תורה מתוך ענווה, מתוך ביטול, ואז מאיר לו, התורה מאירה לו שכל התרבות שהוא חי בה זה הכל בלון נפוח וזה מתפוצץ. אבל יש איזה עוד גורם אחד שצריך להכניס פה. מהו הגורם הזה?
זאת אומרת של תורה
בתהרה. כן, אבל בהקשר הזה זה התהרה שמספיק להיות, לא צריך להיות תהרה,
להתחיל להתעורר.
לא, ההקשר הזה של אני לומד כתלמיד ולא כפרופסור ולא כחכם שבא לראות מה התורה אומרת, אלא כתלמיד, כאחד שיושב לפני רבו, אני יודע שאני קטן והתורה היא גדולה. זה מספיק טהרה בעניין הזה, כי לטהרה יש דרגות אין קץ, אבל מספיק כדי שהתורה תפעל באדם, זה מספיק. אבל צריך להיות עוד גורם אחד, יש עוד גורם. הגורם הוא זה מה שלמדנו פה, שבתוך כל ההסתרות נמצא הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה צריך להיות באמונה חזקה. זה צריך להרחיב את זה קצת.
מה זאת אומרת, נגיד שבן אדם נמצא בהסתר, הוא קשה כן. לו עם זה, הוא מודע לזה שהוא נמצא בהסתר.
כן.
אז הוא מבין שככה השם רצה שאני אהיה עכשיו בהסתר, אז התודעה הזאת תפתח לו?
גם זה נכון, אבל בוא... כן, אבל בוא נגיד את זה טיפה יותר ככה, יותר לעומק. יכול להיות שדיברנו על זה פעם ויכול להיות שלא, אני כמעט בטוח שלא דיברנו על זה. מה המשמעות של מלוך על הארץ כבודו? יכול להיות שכן דיברנו, אם דיברנו תגידו לי. מה המשמעות של מלוך על הארץ כבודו? איך אפשר להסביר את זה? אחד נשבע כבר מספיק. מה המשמעות של מלוך על הארץ כבודו?
השם
נמצא
בכל מקום.
אז הוא פה, הוא פה, הוא פה, כן. מה מציק בתפיסה הזאת?
אין
חושות. מה?
אין
לאן
ללכת.
אני שואל מבחינה קוגנטיבית. מה? זה מגשם את המציאות שלו.
לא, העולם מכיל אותו.
העולם מכיל אותו.
לא, זה העניין.
זה העניין, העניין הלא טוב, כאילו, כן. ויש, הוא כאילו נמצא, הוא נמצא באיזשהו מימד, אני תופס אותו כמשהו שתופס מקום, רק אני לא רואה אותו. כמו אטמוספירה.
תמיד
שמי
אמר, עכשיו אני
אדבר חדשים. כן? עכשיו, היו כאלה פילוסופים שזה הפריע להם. אז הם התחילו לפרש כל מיני פירושים פילוסופיים. כבודו מתפשט בכל מקום, אבל מה? הוא למעלה מהמקום. אבל זה לא הפשט של הפסוק. או שהפסוק יציק לך, או שהשכל יציק לך. תמיד משהו מציק לך. יש מישהו שכתב על זה, רבי אהרון הלוי, זה שכתב את שערי הייחוד והאמונה. הוא כותב על עצמו שהיה תלמיד של בעל התניא 30 שנה. והוא כותב שאת הדילמה הזאת אי אפשר לפרש רק על פי עומק דברי הבעל שם טוב. ככה הוא כותב. הוא מעריך, הוא כותב כמה שורות על הבעל שם טוב, מרבה התלהבות. ומה אומר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום כתנאי. התנאי להימצאות המקום עצמו. התנאי שהתנאי להימצאות המקום, המקום הגשמי, עצם העובדה שיש פה ויש שם, וגם הזמן, התחושה שיש קודם ואחר כך, מה התנאי שהם יהיו? התנאי זה הימצאותו של הקדוש ברוך הוא. בזכות שהוא נמצא, הם נמצאים, ממנו הוא נמצא בכל מקום, אבל הוא לא הופך להיות פיזי בגלל זה. הוא נמצא בכל מקום כי הוא מאפשר את היות המקום, הוא מאפשר את היות הזמן, והרבה יותר עמוק. עכשיו, אם מסתכלים ככה, אז יש עוד הרבה לדבר על זה, אבל אם מסתכלים ככה, זה פשוט שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב כמאפשר של המצב, נכון? ואם בלעדיו שום דבר לא היה מתאפשר כי שום דבר לא היה קיים.
אבל זה... אתה מצחיק להביא
לזה,
כי זה בן אדם
שלא יודע, לא, מדובר עכשיו על בן אדם שההסתר הוא בלב, דיברנו, או בלב או במעשים. מדובר על בן אדם שהאמונה שלו מתוקנת. באמת, כשהוא מדבר על הסתרה באמונה, אז הוא ניגש בגישה אחרת. בגלל זה, כנראה, זה לא מופיע פה בתורה הזו. זה מופיע בתורה סמך ד' ומופיע בעוד כל מיני מקומות ש... כל הנושא של האפיקורסות שמגיעה מהחלל הפנוי, זה תורות אחרות יש על זה. פה הוא מדבר על דבר מאוד ספציפי, הוא מדבר עלינו. הוא מדבר ממש, אנחנו רואים את עצמנו בריאים. יהודים דתיים שמאמינים הכל ומחנכים את הילדים כמו שצריך וזה, אבל ישנים טוב בלילה. אין הרבה אנשים, ואפשר לתת דוגמה פשוטה, ממש דוגמה פשוטה, רק בשביל לשים את עצמנו בתמונה. תראו לעצמכם, כשאתם מגיעים למקום, לבית אבא, נגיד. זה הדוגמה הכי נכונה. מגיעים לבית אבא, בית אבא ואמא, וטוב ונחמד וזה. פתאום באים האבא ואמא ואומרים, יאללה, החוצה. מי צריך אותך פה? לכי. לא רוצים להכיר אותך. ולפני זה את יוצאת החוצה אלף פעמים, ואת מתארת ברחוב. הפעם הזאת שאת יוצאת החוצה, העולם נראה לך אחרת לגמרי. הפירוש זרקו אותי, כן? ולמה? כי זה אבא ואמא, כי את אוהבת אותם. מה יהיה אם את יוצאת החוצה רצה מפס? יש דבר לא מזיז לך. סימן שהאהבה של האבא ואמא נסתרת, נכון? עכשיו אנחנו, הרי אנחנו כולנו, כל עם ישראל נמצא בדיוק במצב הזה. אנחנו נמצאים ממש במצב הזה. מבנחת היינו גלינו מארצנו, מתרחקנו מעל אדמתנו, אין אנו יכולים לעלות או לראות, להשתחוות לפניך, לעשות חובותינו, איך כתוב שם? כן, אנחנו לא יכולים. זה לא שיצאנו כי הלכנו, כי ברחנו, זרקו אותנו. זרקו אותנו, אבל אנחנו יודעים שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. נו, אנחנו מסתובבים, אם היינו מרגישים ככה, איך מרגיש בן אדם שסובל מאהבה נכזבת? הוא כל היום מסתובב בלי ראש, הוא בוכה הרבה, הוא מוצבן, הוא לא טוב לו. נכון? ופה פתאום הכל בסדר. חיים, עושים ביזנס, הכל טוב. מה קרה? אם היינו בוכים, היינו תחת הסתרה אחת. באמת השם נסתר מאיתנו, אבל כואב לנו. כשהכל בסדר, אז אנחנו בהסתרה שבתוך הסתר. עכשיו, אם אנחנו יודעים שגם את המצב הזה הקדוש ברוך הוא מאפשר, כי אף אחד חוץ ממנו לא יכול לאפשר מצב כזה, זה מצב כל כך מוזר, שום מצב לא יכול להיות בלעדה. ואת המצב הזה הקדוש ברוך הוא מאפשר, זאת אומרת שלא צריך לברוח לאן שהוא כדי למצוא את השם, אלא צריך לראות אותו בתוך המצב. להסתכל, כמו שאומרים, דוך ודוך, להסתכל עד הסוף פנימה ולראות את הקדוש ברוך השם. זה עבודה. אז העבודה הזאת נעשית על ידי אמונה, אמונה שמבלדי כוחו של השם אין שום דבר. והעיקר מה שהם, הצינור שמחבר אותנו לאמונה, הרי אנחנו יכולים להיות כמו אחד שגר מתחת למחל המים העירוני, אבל אם אין לו ברז בבית, אז זה לא יעזור לו. זאת אומרת, הוא צריך איזה מתאם שיחבר אותו לדבר הגדול הזה. האמונה זה דבר ענק, אבל זה נמצא עמוק בפנים, אז בשביל זה צריך תורה. צריך גם תפילה, אבל הוא לא מדבר גם על תפילה, לא בעיקר על תורה.
יש...
זה איך שעושים את זה, זה פשוט זה התבוננות, זה לשבת ולהיזכר, זה אפילו זה היזכרות, זה אפילו פחות מתבוננות. אתם מדברים על לא רובד של שכל, הרובד של אמונה. להיזכר מה האמונה שלי, מהי מערכת האמונות שלי, במה אני באמת מאמין. האם אני מאמין באמת שהשם זרק אותי מעל זרועותה, הוא השליך אותי מעל פניו. טוב, אני אקריא לכם משהו. אתמול בבוקר היה לי כמה דקות שהיה ככה לא יום ולא לילה שחיכיתי למשהו, והיה לי כמה דקות זמן, ישבתי והתחלתי לכתוב ויצא לי משהו נורא יפה מרבית הפלא. זה מן הרחבה של מודה אני כזה. זה התחזקות של אמונה פשוטה, זה מה שאנחנו לומדים כאן. יכול להיות שזה תרצר לי בראש כי קראתי את זה. למודה אני לך ריבונו של עולם, מודה אני בפניך על האמת, ומודה אני לך על הטוב. מודה אני לפניך על האמת שכל הטוב שלי ממך הוא, ומודה אני לפניך על הטוב ואין טוב כהכרה שהכל ממך. מודה אני לך על אהבתך, אהבתך התמידית, גם כשאני בהסתר שיצרתי במו ידיי, במעשיי ומחשבותיי, וגם כשאני כפוי טובה ומפנה עורף אליך, אהבתך תמידית, ולעולם אינך משליך אותי מזרועותיך, גם כשנדמה לי שכך הוא. מודה אני לפניך על שאתה מראה לי את הנהגתך כמלך, זה מודה אני לפניך מלך חי וקיים, ואתה מייחס חשיבות למעשיי. ומודה אני לפניך שאתה מתגלה במערכת המושגים שלי, ואתה מרשה לי לקרוא לך בתוארים מלך חי וקיים. ומודה אני לפניך על שבנו בחרת והכנסת אותך, את עצמך, בליבנו, כך שבתוכנו נשמה שהיא חלק ממך. ומודה אני לפניך ששמחת עליי והפקדת ביד הכרתי וביד בחירתי את הנשמה שהיא בעצם חלק ממך. ואני מודה לך על חמלתך ועל האמון שאתה רוכש לי ועל האמון שלך בי שאבצע את שליחותי ועל האהבה האינסופית שאתה אוהב אותי. ריבונו של עולם, תודה רבה. זה הקטע. עכשיו, זה לא דברי שכל, אין כאן שכל, יש כאן אמונה, אמונה פשוטה. כשבן אדם יושב, כל אחד צריך להוציא דברים כאלה מהעת של עצמו. זה לא עניין של, זה לא, לא שווה כלום כשזה עובר ממישהו אחר, זה צריך לבוא מבפנים. ודבר כזה, כשזה בא מבפנים, זאת אומרת, כשאתה יוצר את זה בתוך עצמך, החשיבה כזאת, אז אתה בבת אחת מפרק את ההסתרה שבתוך ההסתרה, כי אתה יודע שאין, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא זרק אותי והוא לא מסתכל עליי ואני לא רוצה אותו והוא לא רוצה אותי, ואת כל המחשבות האלה אני חושב כשהוא מחזיק אותי על הידיים. אני על הידיים ואני נרדם ואני חולם שהוא זרק אותי ובאו כלבים ונשכו אותי, אבל אני עדיין על הידיים. אני רק צריך להתעורר ולמצוא את עצמי עוד פעם, להגיד, אוי ברוך השם זה היה חלום. מכירים את החלומות הרעים האלה שמתעוררים בבוקר ואומרים, אוי יופי, זה רק, טוב שזה רק היה חלום. זה בדיוק מה שקורה לנו. יש, הפיתוי הכי גדול של היצר הרע, זה שהיצר הרע אמר לבן אדם, השם לא אוהב אותך. הוא זרק אותך, הוא לא רוצה להתיר אותך, הוא לא רוצה לשמוע אותך. זה, זה פגם אמונה הכי גדול מה שיכול להיות.
זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן, שברגע שאנחנו בפשטות מתחזקים באמונה ומבינים ש... שכל הקשיים, כל, הכל בעצם
הכל על הידיים של השם,
כי לא צריך לחפש במקום אחר אלא,
וזה לטובה, זה לטובה,
כן, אז זה מה
שפותח את
היצר,
כן, בן אדם,
זה הפטן שרבי נחמן בעצם,
כן, אבל הוא אומר שזה צריך, זה מתגלה כשיהודי לומד. אם לא רוצים ללמוד תורה ורק לעשות מין מדיטציות כאלה, אז אין לזה קיום. כשיהודי לומד תורה, בכוח הקדושה של התורה, זה יכול להיקבע בתוך ההכרה. בוא נגיד ככה, תראו, בן אדם יכול לחיות את החיים שלו ככה, עד אמצע החיים, ולהסתכל אחורה ולראות שהכל לא הלך לו. קורה, נכון? בטח, זה קורה הרבה. הרבה אנשים, שלא נדע, אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל זה קורה. כשבן אדם מסתכל אחורה ואומר, לא, לא הולך, הכל, הכל הפוך, הכל לא מסתדר. אם יש לו את הנקודה הזאת בראש, שהכל לטובה, שהקדוש ברוך הוא הנהיג אותו, שהקדוש ברוך הוא לא הוריד אותו רגע אחד מהידיים כל הזמן, אז הוא יכול לקבל שמחה כזאת, שמכאן ולהבא יהיה לו כוח לחיות, כאילו שעכשיו הוא נולד מחדש. ולא, זה לא ישכב לו פה כל השנים הרעות שעברו עליו.
אני חושבת שאיזה, יש כל הזמן את הדילמה, עד כמה, כאילו, מה
הצד שלנו? אני מדבר על דברים שקרו לבן אדם, לא על דברים שבן אדם עשה. מה שבן אדם עשה, גורמים לבן אדם לעשות, זה מה שרצית לומר.
לא, עושים, אני עושה כל מיני דברים, זה
גורם
לכל מיני דברים.
אני לא מדבר על דברים שאני הבאתי בידיים. גם דברים שהבאתי על עצמי בידיים, כשמסתכלים רטרואקטיבית, אז זה מין דרך כזאת שהקדוש ברוך הוא הוליך אותי. בשעת מעשה הייתי צריך לקחת אחריותי לא לעשות את זה. אמר פעם מישהו, שמעתי, אומרים בשם הבעל שם טוב, מה זה הבחירה של האדם? איפה טווח הבחירה שלו? בין הידיעה לבין הרצון. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא יודע מה שאנחנו נעשה, הוא יודע את העתיד. הוא רוצה שנעשה טוב. הוא יודע שהרבה פעמים אנחנו נעשה לא טוב. אבל הוא נותן לנו את החופש לזוז מהידיעה שלו אל הרצון שלו. יש לנו את החופש. לזוז עם המחוק. המחוק שלנו יכול לזוז בין הידיעה לרצון כל הזמן. עכשיו, אם אנחנו הלכנו לידיעה ולא לרצון, לא מסרנו את השם, נתנו לחיים לזרום ככה, פתאום אנחנו תופסים את עצמנו שאנחנו הולכים עם הראש באדמה, וזה לא טוב, אז יש לנו שתי דרכים. יש דרך אחת להגיד עכשיו נולדתי, וכך כתוב שצריך לעשות, מעכשיו אני מתחיל מחדש, ואת מה שצריך לתקן אני אתקן בעבר, אני אתקן בעתיד. את העבר שצריך לתקן אני אתקן בעתיד, לא הרגע, הרגע אני מתחיל מחדש. אבל שהרגע עדיין אין לי כוח, אני קרוב לזה מבחינה מנטלית, זה עוד קרוב אליי, אני אתמרמר על זה, כל מה שעשיתי אני אעשה דור. זה עניין אחד. יש אופן שני שכל הזמן להתרכז בעבר ולחשוב על הדברים הלא טובים ולהיות מדוכדך. יש אנשים שעושים את זה בדבקות ובדתיות וחושבים שהם עובדי השם גדולים, הם בסוף מגיעים למחלת נפש. אסור לך את הדרך הזו. מה צריך, איך אפשר להתחזק לא ללכת בדרך הזאת, ללכת בדרך האמיתית? בזה שיודעים שאם הרגע אני כאן, למרות שזה על ידי המעשים הרעים שלי, למרות, אבל זה שאני הרגע כאן, הרי הקדוש ברוך הוא לא היה מחויב להביא אותי למקום הזה. הוא יכול גם למנוע ממני בכוח ולעשות את המעשים הרעים אם הוא היה רוצה. זה שאני כרגע כאן, כנראה שיש לזה גם מטרה, שאני אהיה כאן ומכאן אני אתחיל. באמת לא הייתי צריך להיות כאן. זה דבר מאוד מורכב, צריך לתפס את זה עם דעת רחבה. זה לא לגיטימציה לחטוא. רק אחרי שכבר חטאתי, יש איזה עניין להיות כאן. וכמו שנגיד, זה לא דומה, אבל נגיד נשמה יורדת. היא יכולה לרדת יותר ירידות לפני שמגיעה לגוף. והיא יכולה לרדת פחות, היא יכולה להישאר נשמה דאצילות ולרדת ככה לגוף. היא יכולה להיות נשמה דבריאה ולרדת לגוף. יכולה לרדת קודם ליצירה ואחר כך לרדת לגוף. בטח שאם הנשמה תבוא ותשאל לאיזה חבר טוב, אם ייתנו לה את הבחירה, מה יותר טוב, נשאר נשמה דבריאה או לרדת קודם להיות נשמה דיצירה ואחר כך לרדת? החבר טוב יגיד, תשארי נשמה דבריאה. אבל אם הקדוש ברוך הוא מוריד אותה אל עולם היצירה, ואחר כך היא תבוא לשאול את החבר הטוב, זה טוב שאני פה, אומר ודאי, אם את עכשיו פה, אז כנראה שכאן, שמכאן אתה עשי עבודה יותר טובה. עכשיו, זה לא דומה. במה זה לא דומה? כי אנחנו, הירידות שלנו, זה לא ירידות שהשם מוריד אותן. זה ירידות שאנחנו מורידים את עצמנו על ידי החטאים שלנו. אז זה לא טוב, זה ממש לא טוב. אז זה שאני ירדתי לכאן זה לא טוב, אבל זה שאני עכשיו כאן, זה, כאן יש לי עבודה לעשות. אני עכשיו יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על פינה כזאת בעולם ששום צדיק לא יכול להמליך אותו על פינה כזאת. אף אחד אין מוח אפל כמוני. אני קיבלתי מוח אפל כי הפלתי עליו עם כל השטויות שלי. עכשיו יש לי, באמת קלקלתי, אבל קלקלתי זו התקנתי. עכשיו יש לי הזדמנות, וכמו שאומרים, טעיתי בדרך, הגעתי לאיזה שבט שלא מכיר את המלך. זה שתהיתי בדרך זה בגלל שלא שמתי לב לשילוט. אבל אחרי שכבר הגעתי לשם, בוא לפחות נספר להם שיש מלך. ובזה אני מתקן את מה שתהיתי. לא בזה שאני יושב ובוכה, למה תהיתי. אדרבה, בזה שאני, מה הנקודה שבו אני נמצא, אז אני הופך רטרואקטיבית את כל הסיפור שלי לבעל תכלית, ולא לחסר תכלית. זה צריך להחזיק את זה בראש. אם שומרים על זה, אז אפשר בבת אחת לפרק את כל ההסתרות. כי הקרבה הכי גדולה, תראו, יש כל מיני קרבות. מה, את רוצים להגיד משהו?
כן, כאילו, אתה דיברת על העניין הזה כשבן אדם אומר, רגע, כל החיים בעצם לא הלכו לי. ואחר כך אתה מדבר על העניין של, בסופו של דבר, האיכות חיים זה עד כמה בן אדם נמצא בחשת קרבת השם. זאת אומרת, לא משנה מה, יש רע ויש לא טוב והכל הוא בסדר, אבל ברגע שבן אדם מבין שכאן השם נמצא בכל הקושי הזה והוא מחובר והוא קרוב להשם, אז בעצם זה לא משנה כל כך מה יש בחוץ.
זה מדרגה גבוהה מה שאת מתארת. אני לא התכוונתי עד כדי כך, סליחה.
לא, השאלה אם זה...
את הולכת ישר לשמיים, אני לא מדבר כל כך גבוה. אני מדבר שבן אדם מרגיש רע לו, עדיין הוא מרגיש רע לו, אבל הוא יודע שהוא עבר מסלול לטובתו, ואז הוא מקבל שמחה. לא שהוא מגיע למדרגה, זה שמי שמגיע למדרגה כזאת לא יושב אצלי בשיעורים ושומע את השטויות שלי. תביני אותי.
אז אין רע אובייקטיבי?
אני לא יודע אם יש או אין, זו שאלה פילוסופית, זה צריך לשאול את הפילוסופית. אני מדבר עכשיו, בכלל לא מדבר אובייקטיבי, אני מדבר, אנחנו כולנו סובייקטיביים. עוד לא הגענו לאובייקטיביות, אנחנו לא יודעים מה נמצא שם. אובייקטיביות זה דבר רחוק מאוד מאיתנו. בסובייקט שלנו יש רגעים רעים, אנחנו מרגישים את זה. אבל אם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הרגעים האלה, כי זה מה שמתקן אותנו, זה כמו ישמע בזיונו וידום וישתוק. את מכירה את זה? אף אחד לא חושב שבזיון זה דבר נעים. אבל אני שותק, למה? כי זה מה שמתקן אותי. עדיף לקבל את הבזיון עכשיו ופה, מה שמקבל אותו אחרי 120. כן? אז אני נותן נשיקה לשוט, לא בגלל שהוא לא מכאיב, אלא בגלל שהוא מכאיב. זה רמה שכל אחד יכול להגיע, ויכול להיות מזה איזושהי שמחה שקטה, לא אופוריה כזאת כמו שאת מתארת. ועם זה אפשר לעבוד. עכשיו, מה רציתי לומר? יש כל מיני דרגות בקרבה. יש דרגה בקרבה שזה געגועים. אתה מתגעגע. יש אופים שאתה מתגעגע, אבל אתה יודע שלא מתגעגעים עליך חזרה. כן? מי שקצת הגיע לגדל ילדים גדולים מכיר את זה. ילד נוסע, לוקח את התרמיל, נוסע, אני לא יודע לאן, והאמא יושבת בבית ומתגעגעת, והילד לא מעניין אותו. אז אהבה כזה, זה לא אהבה, געגועים כאלה, זה געגועים מאוד מתסכלים. זה חד צדדי כזה, מתסכל. אבל אם מדברים בטלפון, הילד והאמא, והאמא אומרת, וואי, אתמול בערב חשבתי עליך המון, והילד אומר לה, אמא, זה לא, את חושבת עליי כל הזמן, אתמול חשבת עליי יותר, בגלל שאני חשבתי עלייך. זה הגעגועים שלי. אז עכשיו יש לה כבר געגועים דו צדדיים. זה קרבה יותר גדולה. זה היא נרגעת פתאום, היא מרגישה שזה לא עובד על ריק, שזה לא סתם, אין לה את התסכול, אין לה, זה, נכון, זה קרבה. עכשיו תארו לעצמכם שהילד אומר, מה? לא, הקרבה היא יותר אמיתית. יכול להיות שתסכול היה דמיונות. אם מדברים על הנמשל, אז התסכול הוא דמיונות. בנמשל אנחנו הילד, והשכינה זה האמא, ולנו יש את התסכול. זאת אומרת, לילד יש את המחשבה שהאמא שכחה אותה. פשוט זה יותר מצוי במשל, זה יותר מצוי ככה, אז בניתי את זה הפוך. עכשיו אם תיקחו הלאה, תראו לעצמכם שהאימא אומרת לילד, שמע חמודי, אני יודע שאתה רוצה כבר לחזור הביתה, ואתה נורא מתגעגע, אבל תיגש לכתובת זאת, ותיגש לכתובת זאת, פה תמסור דש, פה תעשי ככה, פה תעשי ככה, פה תגנה, ופה תמכור. היא נותנת לו שם איזה סיפור שלם, מה שהוא צריך לעשות, ועכשיו הוא עושה את זה. עכשיו לכאורה, הוא ממשיך להתרחק, כי עכשיו היא נותנת לו חומר למחשבה ולעשייה, הוא כבר לא מתגעגע כל כך. אבל מתי יש את הקרבה הכי גדולה לאמא? דווקא מתי שעושה את השלחות הזה. הוא הופך להיות האצבע של האמא. למרות שהגעגועים פחות אז, אבל את מה שהוא נותן, הוא נותן עד הסוף. כשהוא מתגעגע, אז הוא עדיין שומר משהו לעצמו. הוא מתגעגע כי זה טוב, לא. אבל כשהוא עושה את השליחות, אז הוא עושה לגמרי בשביל האמא. זו הקרבה הכי גדולה. זאת אומרת, יש עניין שבן אדם מרגיש שכל מה שהקדוש ברוך הוא גלגל אותו עם כל הלא טוב הזה, זה היה כדי שהוא יגיע לנקודה שהוא צריך להיות, ושם יש לבצע שליחות. תגידו לי, מי יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולם הדיכאון? מי? אחד שאף פעם לא חווה דיכאון יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולם הדיכאונות? מי יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על עולם האכזרות? יש עולם כזה, שלא נדע מצרות, יש עולם, זה עולם גדול, עולם ענק. וכשמישהו נמצא בעולם של אכזרות, הוא יכול להמליך שם את השם. אם אנחנו נכיר בזה עד הסוף, יש שם איזו שמחה בתוך הדבר הזה, שמחה מאוד עדינה, מאוד שקטה, אבל היא קיימת. ובאותו רגע שום הסתרה איננה. להפך, אני עכשיו בשליחות. השליחות שלי זה לעשות מה שיהודי עושה, למרות שהמצב רוח שלי הוא כזה וכזה. זה עניין גדול. זאת ההתחזקות האמיתית. זה לא התחזקות, זה לא הכוונה שאומרים, זה הכל בסדר, הכל טוב, הכל זה, זה לא. זה סתם, זה אופוריה, זה אחרי 5 דקות הולך. התחזקות האמיתית היא שאני מרגיש ככה, אבל אני שמח כי אני יודע שאני פה כדי לעשות פה תיקון. וכשאני עושה פה את התיקון, אני מכניס לכאן את הקדוש ברוך הוא. ומה שקורה אז, זה אסור לגלות. זה אסור לגלות. מה אסור לגלות? אני אגלה לכם. שאם עושים את זה בתמימות, ובאמת עד הסוף, אז באמת מתחילים לשמוח. למה אסור לגלות את זה? כי אז היא מקלקלת העסק, אז מתחילים לחפש את השמחה. לא צריך לחפש את השמחה, צריך לחפש את קיום השליחות. אנחנו אומרים, ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. היהודי צריך לשמוח עם הנחת של השם. אז קורה, ועם זה שהקדוש ברוך הוא שמח עם המעשים שלנו, בסוף קורה שגם אנחנו מקבלים חלק מהשמחה. עכשיו מגיע החלק השני.
זאת אומרת, השמחה היא תוצאה בעצם.
כן. שמחה לא יוצרים על ידי זה שמוחאים כפיים. יש, דווקא אצל רבי נחמן, יש עניין של להתחזק בשמחה על ידי דברים חיצוניים. אבל יש מקום אחד שהוא כותב, הוא מגלה את דעתו, וזה נותן עומק בכל הדיבור. בסיפור של הבעל תפילה, אתם זוכרים את הסיפור של הבעל תפילה? כל העולם מתחלק שם לכתות, כל כת אומרת שמשהו אחר זה העיקר. יש כת אחת שומעת ששמחה זה העיקר. וכל כת בוחרת לעצמה מלך. הם מצאו גוי. סיפורי מעשיות בדרך כלל לא מדבר, לא מזכיר יהודים, גויים, אולי בשתיים, שלוש מקומות, שלוש מקומות. הוא מספר כאילו עולם, עולם נטול, נטול לאומיות, וכל הסיפורי מעשיות, הכל, הכל אותו דבר. אבל שם בסיפור, בקטע הזה, הוא אומר, הם מצאו גוי, קראת את הסיפור של הבעל תפילה. תראי אותו, זה משהו מרתק. מצאו גוי, והגוי הזה הוא היה הולך עם כותונת בזויה כדרכו ובידו בקבוק יין שרף, והוא הולך ושוטה, וזה הגוי היה מאוד שמח כי היה שיקור מאוד, ועל כן היה שמח מאוד, והלכו אחריו כל האחרים גם כן שיקורים. וכשבני המדינה שהחליטו שהשמחה זה העיקר מצאו אותו, אז הם עשו אותו למלך. עכשיו הוא מתאר שם את בני המדינה של השמחה, הוא מתאר שהם תמיד היו בשמחה, אף על פי שלא היה להם שום סיבה על מה לשמוח. ולא היה שום עניין לשמחתם, אבל ככה, ככה זה העניין שלהם, לשתות יין ולשמח, והוא מאוד מבזד, רואים שעושה מזה צחוק. בכורה ראו בעצמו אומר במקומות אחרים שאין לך סיבה לשמוח, אז תעשה כל מיני דברות חיצוניות, העיקר שתשמח. כן? אז למה? אז שמעתי פעם הסבר, שמעתי אחד מהגדולים שהסביר את זה, הוא אמר ליהודי תמיד יש על מה לשמוח. אין דבר כזה שליהודי אין על מה לשמוח. מה יש ליהודי לשמוח? שלא עשה ניגוד. ממש תמיד למה לא אמר. שלא עשה ניגוד. שהוא יהודי, יש לו מה לשמוח. איך שלא יהיה, מה שלא יהיה, היינו מתחלפים עם גוי. מי שהיה פה רוצה להתחלף עם הגוי הכי עדין והכי מודע והכי, לא יודע, בא להערה הכי גבוהה, יש מישהו שמרגיש בשאול תחתית או מתחתיו בתור יהודי, היה מוכן להתחלף איתו? אנחנו פה עכשיו? לא, ברוך השם. אז יש לנו מה לשמוע. גם אותם אלה שכן היו מוכנים להתחלף, זה בגלל שהם לא יודעים מה זה יהודי. הם יודעים רק את הצד השני, אבל ברגע שהם ידעו מה זה, יש אחד שכמו האינדיאנים שהחליפו זהב על חרוזי זכוכית בהיסטוריה. בסדר, קורה. אבל ברגע שבן אדם יודע את האמת, הוא לא יחליף. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש לנו משהו שאין לאף אחד בעולם. יש לנו על מה לשמוח. זה שמחת ישראל. מה הם עשו? הם לקחו את הגוי ועשו אותו למלך. זה הדוגמה, שזה מוזכר שם גוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם השמחה, את השמחה שלא עשה מגוי לא היה להם. על זה הם מוכנים לוותר. אם אין את זה, אין באמת על מה לשמוח. זה הולך בשחור ולבן במקרה הזה. או שתמיד יש על מה לשמוח, ואם אין את זה אף פעם אין על מה לשמוח. אם אין לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, אין לי בכלל על מה לשמוח. כי כל הדברים חולפים ועוברים איזה שום דבר. אז לגבי מה אמרנו את זה, רגע, איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? העייפות של מסכה נעימה. אם בן אדם מכוון לדבר האמיתי, אז ברגע שהוא מוצא את הקשר לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלו עכשיו, אז הוא יכול להיות להתמלא שמחה, שמחה אמיתית, והוא לא צריך את הדברים החיצוניים. אלא מה? למה צריך בכל אופן דברים חיצוניים? לא ענינו על השאלה. דברים חיצוניים צריך כי לפעמים השמחה האמיתית נמצאת בלב של האדם. הוא שמח שלא עשה ניגוי, רק המצב החיצוני הוא יושב שם כמו קליפה. הוא לא נותן לבן אדם לשמוח. וכשעושים מילה דשטותא, ככה זה נקרא אצל רבי נחמן, אז השמחה יוצאת מהגלות. אבל איזה שמחה יוצאת מהגלות? השמחה האמיתית. יש משל מהבעל שם טוב על אין שמחה אלא בבשר ויין. על מה זה כתוב אין שמחה אלא בבשר ויין? מה? לא על שבת, על יום טוב. על יום טוב. על יום טוב, בעצם הכוונה שם לבשר של קורבנות, של עלייה לרגל. אבל יש מחלוקת אם בזמננו גם כן יש חיוב בבשר ביום טוב או לא. אין חיוב גמור, על פי שולחן ערוך לא כתוב בהלכה שצריך לאכול כזית בשר ביום טוב. כי אם היה צריך, אז היה צריך להיות דומה לקורבנות, זה היה צריך להיות בשר של בהמה ולא של עוף. תרנגולת זה לא דבר שקשר למזבח. ואנחנו רואים שלא עושים את זה, אז אין הלכה, אבל יש כאלה שמחמירים. על כל פנים, הבעל שם טוב שאל, מה זה הדבר הזה? למה אומרים, ישמחו בך ישראל? אז מה זה משנה אם יש על השולחן בשר ויין, או על השולחן בשר? ישמחו בך ישראל. אומרים את זה בתפילה, מברכים אחרי זה בשם המלכות, מה זה ברכה לבטלה? אז איך אפשר? אז הוא נתן דוגמה משני מקבצי נדבות, שהלכו ביחד לאסוף נדבות בחתונות. אחד מהם היה עיוור וחרש, הוא לא שמע את המוזיקה, הוא לא ראה את הריקודים. והשני היה בן אדם עם אוזניים טובות ועם עיניים טובות, והכל היה חיגר, הוא לא יכול ללכת על הרגליים. מה הם עשו? הם עשו ביחד. החיגר ישב על הכתפיים של הסומה והעיוור, והוא היה מנהיג אותו, הוא היה כמו הסוס, הוא היה מנהיג אותו, והיו הולכים ביחד. הם הגיעו פעם לאיזו חתונה שהיה שם איזו תזמורת, שזה היה משהו, ההוא פשוט, זה שלמעלה, העליון, לא יכל להתנתק. וזה שלמטה, הוא היה לו תחושת בטן של זמן. הוא הרגיש שעבר הזמן שכבר קיבצו מספיק נדבות, אז הוא התחיל ללכת. וזה העליון אומר לו, לא, צריך להישאר. ובדי למה? איך תשביר לחרש את המוזיקה? ולעיוור את הריקודים, ולא. אז מה עשה העליון? עלה, אמר לו, תליק כמה גרושים, הלך וקנה לו בבוק משתו ונתן לו לשתות. נתן לו לשתות, זכה עליו דעתו, אז הוא התבלבל, התחיל לרקוד בעצמו, בינתיים הוא נשאר במקום. אז העליון שמח מהריקודים, מהתזמורת, והתחתון שמח מהיין. אמר, כשמגיע חג, מצד הנשמה, הנשמה לא יכולה להתנתק מהשמחה של החג, אבל הגוף מפריע. הגוף חטף אתמול מכות מהפריץ, הגוף חייב כסף, הגוף לא נותן לשמוח. הוא נותן לו קצת בשר וקצת יין שלא גבל במוח, שרגיש את אותו. הנשמה יכולה לשמוח עם הקדוש ברוך. אז אותו דבר, אמינא דשטותא, זה בדיוק אותו דבר. יש עניין שצריך לשמח מבחינה חיצונית, כדי שלא להפריע לשמחה של הנשמה להתגלות. אבל השמחה הבפנים היא שמחה אמיתית. אם כל השמחה נובעת רק מבחוץ, אז כתוב שם בסיפור המעשיות, אין שום עניין לשמחתם. הוא מבזה את זה. זה לא שמחה אמיתית.
ונגמר היום.
מה? נכון.
אם זה עולה רק מבטאים חיצוניים, אז זה מתפרק.
נכון. עכשיו מגיע עוד קטע, זה הקטע שהוא מדבר על ההסתרה שבתוך הסתרה של העבירות. עכשיו שש, להמשיך או להסיר. זה קטע ארוך. אין לך כוח. עכשיו בסדר. אפשר להשאיר את זה, להתחלת עניין, לא כדאי, כבר...